אנחנו בסיום השבת, פרשת ויצא, פרשת בית אל. זאת הרגשה מיוחדת במינה לעמוד פה בעיר מנשוב, בית אל, בסביבה שבה בית אל, שבה יעקב חלם את חלומו, ולדבר על הפרשה הזאת ועל החלום הזה. ברוך השם, עברו 39 שנים מאז אנחנו עלינו לכאן, לבית אל. 29 שנים. מאז עלינו לבית אל, בשנת תשל"ח. הימים הראשונים היו ימים חלוצים מאוד. תקופה ראשונה גרנו סמוך למחנה הצבאי, חלק גרו בתוך המחנה, חלק סמוך למחנה. נעים חלוצים עם המון שאיפות ורצונות לזכות להיות שותפים בהקמת יישוב בארץ ישראל. וברוך השם, כיום היישוב גדול, יישוב של תורה, יישוב של תורה ומצוות, ממש כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה על המקום הזה, הלוז, שכל הנכנס בה מטריף בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. אנחנו ממשיכים את הפרשיות הקודמות. עסקנו בדמותו של אברהם אבינו, הפורץ דרך, המתחיל, הקורא בשם השם, והמקרב את הבריות לריבונו של עולם, והממשיך יצחק, ועמדנו על כך של שתי דרכים, כל אחת דרך מיוחדת לעצמה, דרכו של אברהם אבינו, באיזה דרך הוא מקרב את הבריות לקדוש ברוך הוא. אברהם הוא פעיל, קורא בשם השם, מכריז וקורא ועובר ממקום למקום, בונה מזבח וקורא בשם השם. ויעקב יותר פנימי, גם קורא בשם השם, כמובן. קריאתו בדרך אחרת, בדרך של התבטלות כלפי ריבונו של עולם, בדרך של מסירות נפש, בדרך של להיות נעקד. אבל השפעתו גם כן גדולה מאוד. על ידי העבודה הפנימית שלו, שהוא עובד ומתעלה ומתעצם בתוך תוכו בעבודת השם, זה גורם שהסביבה רואה את המעלות שלו ומושפעת ממנו ומתקרבת אליו. והנה אנחנו הגענו לדור השלישי, ליעקב. יעקב הוא מרכיב את שני הכוחות הללו גם יחד. אנוכי אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. אביך הוא גם אברהם וגם יצחק. ויצחק לא נזכר אביך, כמובן שהוא אביו, אבל יש כאן איזו הדגשה. אנוכי אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. כלומר, אתה בן של שני, של הסבא ושל האבא ביחד, מבחינת הדרך. אתה מכיל בתוכך גם את הדרך של אברהם וגם את הדרך של יצחק. חכמינו זיכרונם לברכה במסרת פסחים אמרו, אמר רבי אלעזר, מהי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם אל בית אלוקי יעקב, אלוקי יעקב ולא אלוקי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא למקום בית אל. אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אברהם קרא הוהר. אברהם שייך לשמיים. הבית מהשמיים. תראה את הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. אברהם מלמעלה משפיע על הבריות. אברהם קרא הוהר. יצחק קרא שדה. ויצא יצחק לסוח בשדה. לעומת אברהם שהוא שמיים, הר, ראש ההר גבוה לשמיים, ואברהם, כמו שאמרנו, הבט מהשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הבט למדרגה שלך, אתה בחינה הזאת של שמיים. ויצחק שדה, יצחק הוא ארץ, יצחק הוא מקבל, יצחק הוא נפעל, השמיים הם משפיעים, מורידים גשמים, הארץ מקבלת, ויצחק הוא הבחינה הזאת, כך הוא עובד את השם, מלמטה למעלה. אברהם ממשיך את השפע העליון מלמעלה, יצחק מקרב את הבריות מלמטה, מרומם אותם למעלה לריבונו של עולם. ויעקב קראו בית, והבית יש לו רצפה וקרקע, ויש לו גם גג, הוא מחבר שמיים וארץ. יעקב רואה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, כלומר חיבור בין השמיים וארץ. מכיל את שני הכוחות הללו, את שתי הדרכים הללו, את שתי המידות הללו, גם של אברהם וגם של יצחק. בית יש לו מסגרת. יש כאן איזו התכנסות מסוימת. לעומת ההר שהוא פתוח ורחב, ואברהם הוא אב המון גויים. יצחק ראו שדה, השדה פתוחה, והכל יכולים להתקרב אליה, להיכנס לתוכה. בית יש לו כבר מסגרת, ויעקב קראו בית, יעקב בונה את בית ישראל, שהוא בית השם, שישראל נושאים את שם השם בעולם, בונה את המסגרת המגובשת, המתייחדת לעצמה. ליצחק עוד יש בן יעקב, אבל יש עוד בן. לאברהם יש בן יצחק, אבל יש עוד בן, יעקב, כל בניו שבטיה, כולם שייכים להופעת אור השם, כולם יש בהם את הסגולה האלוקית, נבנית כאן המסגרת המשפחתית ואחר כך הלאומית של האומה הישראלית. זה הבית, ומהבית הזה אחר כך באה שפע לכל ההשפעה על העולם כולו. אבל דרך ההתרכזות הזאת בתוך המסגרת של עם ישראל. יש מדרש נוסף בגמרא במסכת שבת דף קי"ח. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים. שנאמר, אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. וגומר. לא כאברהם, שכתוב בו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. לאברהם מובטחת ארץ מסוימת, בגבולות מסוימים. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ולא כיצחק, שכתוב בו, כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל, ארצות מסוימות. אלא כיעקב, שכתוב בו, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. דווקא יעקב, נאמר בו, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. כאן זה נאמר, באזור הזה. ההתפשטות בלתי מוגבלת. ואכלתיך נחלות יעקב אביך. נחלה בלא מצרים. מקודם אמרנו שיעקב דווקא עושה מצרים. אברהם משפיע ללא גבול. גם יצחק אין לו מסגרת. יעקב בית, מסגרת. אבל דווקא מתוך כך, דווקא מתוך הבניין הזה של בית ישראל, העוצמה המרוכזת הזאת, המתייחדת לעצמה, היא מתעלה למדרגה כזאת, שהיא מתעלה למדרגה של בלי מצרים. ואכלתיך נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מצרים. ופרץ ימה וקדמה צפונה ונגבה. אם כן, יעקב בחלומו, כפי שאנחנו רואים חכמינו, מתארים את הדבר הזה, שהחלום הזה בעצם הוא מביע את עניינו של יעקב. וכיוון שיעקב הוא כלל ישראל, יעקב אחר כך נקרא בשם ישראל, אז החלום הזה יש בו גם את התוכן שבעצם מבטא את כל עניינם של ישראל לכל הדורות. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, הוא עומד על הדברים האלה ונותן איזה עומק מיוחד והסברת הפירושים, כמובן בדרך חסידית, היינו בדרך הדרוש, אבל יש כאן עומק מיוחד. יעקב, בעצם יעקב הוא, כמו שאנחנו אמרנו, הוא, עם ישראל נקרא על שמו, בית יעקב, בית ישראל, הוא הראשון שממנו אחר כך כולם, כל צאצאיו ממשיכים, הם ממשיכים את האומה הישראלית. הוא, אם כן, הוא השורש, הוא היחיד, יחיד. אחר כך מזה מתפשט 12 שבטים, אחר כך אומה שלמה של 60 ריבו, והכל מיעקב. ויעקב, כביכול, מתבונן במגמה העיקרית של העולם, שעיקרו של העולם הוא כנסת ישראל, שהיא ראשית הבריאה, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית, בשביל ראשית, בשביל ישראל, שנקראו ראשית. כנסת ישראל, ישראל קדמו לעולם. הם השורש והם המגמה של כל עניינו של עולם. אבן הראשה, אבן הבסיסית, שאחר כך ממנה מתפתח ומתרחב ומתגלה כל האומה הישראלית. ויעקב אבינו נותן אל ליבו להכיר את עניינו של עולם, את עיקר עניינו של עולם, שזה השורש, וממנו צריך אחר כך להרחיב ולהתפשט, ושתקום אחר כך משפחה, ואחר כך מתוך זה שבטים ואומה שלמה, כל פרטיה וכוחותיה וכהנים ולוויים וישראלים ועבודות השם, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, מכל הענפים וההתפשטויות של כל הצדדי האומה שצריכה לגלות את עניינו של את שם השם בעולם. וכל זה יעקב כביכול נותן את דעתו על זה. אבל הוא ממשיך להתבונן, וסדר ההתפתחויות שבעולם, הרי יש גם נפילות, והוא רואה לנגד עיניו את התהליך של הדורות, וזה מה שרמוז כאן בפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע, וכאן לא רק ממקום מסוים, אלא מרעיון מסוים, מתוכן מסוים, ממדרגה עליונה, שהיא בחינת באר שבע, וילך הרנה. והוא מתבונן שבמשך הזמן המדרגה הזאת אפשר, יכול להיות שיהיה ממנה נפילה, ולחרן, למצב כזה של נפילה, והוא מצטער על כל מיעוט כבוד שמיים שיכול להיות מזה. ואז ויפגע במקום. ואז הוא מתבונן ורואה שכשיש נפילה רוחנית פה בעולם, זה בעצם מיעוט כבוד שמיים. זה בעצם מיעוט העולמות העליונים. גם שם יש נפילה במקום, ויפגע במקום. הפגיעה היא לא רק במה שקורה בעולמות האלה, בעולם שלנו, אלא בעולמות עליונים. וזה בחינה של לילה, וילן שם, חושך, וצער גדול מאוד, והוא עוזב כבר את הצער שיהיה לאומה, וחושב על צערה של השכינה, שכתוצאה מהנפילה של האומה, יש צער גדול לשכינה. ויפגע במקום, וילן שם, כיווה השמש. אז הוא מתבונן, והנה השם ניצב עליו. שגם ישראל שמצאים בגלות, הקדוש ברוך הוא ניצא איתם. השכינה, בכל מקום שישראל נמצאים, השכינה נמצאת. ישראל בגלות, אז גם שכינתה בגלותה. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הוא מתבונן בעצם במציאות הזאת של הגלות. יש צדדים גם של עלייה, שעל ידי חז"ל אומרים שלא גלו ישראל, אלא כדי לקבץ גרים, ככל מיני נשמות של גורים, שנשמות שהן שייכות להתקרב אל הקדושה, על ידי שעם ישראל נמצא מפוזר בין הגויים, הנשמות האלה יכולות להתקרב אליהם. יש איזה צדדים של עולים, אבל יש גם צדדים של יורדים, מלאכי אלוקים, הנשמות הקדושות, הניצוצות הקודש שנמצאות במציאות הזאת של הגלות, עולים ויורדים. יש עולים ויש יורדים. והקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יהיה עמו בכל הדרך. כל זה כאילו התבוננות עמוקה, חלום, בחינה של התבוננות עמוקה בתהליכים ארוכים בדרכו של העולם ועניינם של ישראל בעולם, וידיעה שריבונו שלם נמצא בכל מקום. והנה השם ניצב עליו, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, שמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא עזבך. כלומר, זה לא הבטחה פרטית ליעקב, ההולך עכשיו לחרן, אלא זו הבטחה לכללות האומה. ליעקב הנושא את התוכן של כל האומה כולה. שבכל מקום שישראל גלו, שכינה עמהם. שבכל מקום הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם. שאין מצב שאדם נמצא לבדו, ללא השגחה של השכינה. ללא ההשראה של השכינה. המכוונת, ובסופו של דבר, והשיבותיך, הקדוש ברוך הוא ישיב את יעקב וישיב את עם ישראל בחזרה לארצו. אז הוא מתעורר, יעקב אבינו, מכל ההתבוננות הזאת, מהחלום הזה, ואומר, אכן לא ידעתי, אנוכי לא ידעתי, כי יש אלוקים במקום הזה. אכן, יש אלוקים במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. אדם צריך לדעת שיש בכל מקום ריבונו של עולם נמצא. לא להיות במצב כזה שלא ידעתי. לדעת שריבונו של עולם נמצא בכל מקום. ואז הוא חוזר לשורש, שזה העניין של כנסת ישראל, שהיא שורש כל המציאות כולה. הוא לוקח מצבה, אבן. בהתחלה הוא אסף, ויקח מאבני המקום. במצב הזה של הגלות, פיזור, אבנים מפוזרות. אחר כך נתקבצו כל אבנים, נשאו אחת. זה בעצם, כך היה בהתחלה, כביל, אבן השורשית של, שאבן הראשה, כביכול המקור של כנסת ישראל, שנמקראת בבחינה זאת. ואחר כך, בחזרה, האבן מתגבשת יחד, בזמן הגאולה. הוא לוקח את האבן ויצוק שמן על ראשה, אבן הראשה, שמן על ראשה. והוא אומר לריבונו של עולם, האבן הזאת אשר שמתי מהציבה יהיה בית אלוקים וזה שער השמיים. כלומר, יעקב חווה ומתבונן, ונגד עיניו אומרים, עוברת המגמה של האומה הישראלית לכל דורותיה. הידיעה שיש ירידות ויש עליות, והידיעה שריבונו שלה מלווה את ישראל תמיד, וכל ירידה היא צורך עלייה, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בכל המצבים יש גם עליות, וזה, ההתבוננות הזאת, היא נותנת אחר כך את הכוח, ליצור עוצמה רוחנית פנימית, שאחר כך תתפשט ותתפתח, ותתגלה באמת בשבטים ובאומה שלמה. האם יעקב אבינו ידע שבאמת זה התהליך ההולך ושמתרחש? לפעמים אדם לא יודע את התפקיד שלו בעולם. מה יהיה ההמשך שלו? מהפעולות שהוא עומד לעשות, איזה המשכיות יכולה להיות? הוא לא יודע לפעמים, ואולי בגלל זה הוא לא עושה את מה שצריך לעשות. ולפעמים, והדברים מתגלגלים באופן אחר. כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כך אומרים, אומרת המשנה במסכת סנהדרין. המשנה שם מסבירה את הדבר הזה. אדם הראשון היה אחד, והוא היה שורש של כל העולם כולו. זאת אומרת שאדם יכול להיות בעצם, ממנו יכולה להתפתח אנושות שלמה, מכל אדם ואדם. ולכן, אומרת הגמרא, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. לכן צריך להיזהר מאוד מאוד בדיני נפשות וכיוצא, ושם במשנה הזאת עוסקים בעדות על דיני נפשות. אם מישהו רצח ומעידים עליו, אז באים כל העזרות האלה וכל ההתבוננות שהעדים יעידו עדות נכונה, ולא חלילה יעידו עדות שקר ויגרמו לשפיכות דמים. כי שפיכות דמים, דמה ודם זרעותיו זועקים עד כל הדורות. אם שופכים דם של אדם אחד, כל ההמשכיות שלו נפסקה, וכאילו שפך את הדמים של דורות, דורות, דורות על גבי דורות. ולחיוב, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כלומר, בכל אדם יש הפוטנציאל של עולם, של עולם שלם. אז כל אחד יגיד, בשבילי נברא העולם, והעולם הוא, יש הרבה אנשים בעולם. אז כל אחד יש לו איזו בחינה אולי שהוא שקול כנגד כל העולם. אבל באמת, כשאדם מתבונן לעומק הדברים, אם אדם אומר בשבילי נברא העולם, יש בזה איזו בחינה כפשוטה גם כן. לא רק אני שקול כנגד כל העולם. העולם שלם יכול להיווצר מאדם היחיד, אלא בעצם כפשוטם של דברים, בשבילי נברא העולם. דהיינו, כל מה שמתרחש בעולם, זה בשבילי. אני יכול לפעול על זה, וזה גם חוזר אליי. אתם יודעים שילד קטן, הוא בטוח שבשבילו נברא העולם. תינוק, חושב שכל מה שיש בבית זה הכל בשבילו. האבא, התפקיד שלו לשרת אותו, והאמא, כנל, והאחים הגדולים גם כן. ואם מביאים איזה צעצוע למישהו מאחים, זה כמובן שייך לו. בשבילי נברא העולם. איך יש לו שכל להבין את המשנה הזאת, תינוק כזה קטן? אחר כך אדם גדל, אז יש לו מטרות אחרות, לא הצעצועים שבבית הם שמעסיקים אותו, אלא אידיאלים, רוחניים, שאיפות גדולות, עמוקות, ואז הוא יכול שוב פעם להגיד, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, כל אירוע שמתרחש בעולם שאני פוגש, זה בשביל להגיד לי משהו. זה בשביל ללמד אותי משהו. כי אם יש איזה קושי בעולם, ואני רואה אותו, ואני נפגש איתו, אז בעצם זה בא ללמד אותי משהו, זה בא לומר לי שאני הייתי צריך להיות אחרת. כי אם אדם יכול לברוא עולם שלם, אז בוודאי שהוא יכול לקיים את העולם. ואברהם אבינו קיים את העולם. אדם יחיד יכול להיות שבזכותו העולם קיים. ואלה תולדות השמיים והארץ בהיברם בשביל אברהם. אברהם נתן תוכן ומשמעות לכל העולם כולו. וחייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב? יעקב גם כן. הנה השם ניצב עליו. חזל מפרשים, יעקב הוא מרכבה, ריבונו של עולם כביכול ניצב עליו. על יעקב אבינו, והנה השם ניצב עליו, על הסולם, על יעקב, יעקב והסולם זה דבר אחד, והשם ניצב עליו, פירושו של דבר, שהוא בעצם תמצית העולם, והוא נושא את עניינו של העולם, את שם השם שבעולם, שזה נותן לעולם את קיומו, והשם ניצב עליו. בעולם מופיע שם השם כניצב על גבי יעקב. אנוכי אלוקי אברהם, אביך ואלוקי יצחק. הריבונו של עולם מופיע בעולם כאלוקי אברהם, כאלוקי יצחק, כי הם נושאים את שמו של ריבונו של עולם בעולם. ועכשיו אני השם ניצב עליו, על יעקב אבינו. הוא נושא את שם השם בעולם, הוא נותן לעולם את התוכן. וחייב אדם לומר בשבילי נברא עולם, כלומר אני יכול לקיים את כל העולם כולו. וכל תופעה שאני רואה, איזה צרה, איזה מצוקה, איזה בעיה שיש בעולם, זאת אומרת שאני לא פעלתי מספיק טוב כדי שהדבר הזה לא יהיה. והכל זה מסרים אלוקיים, כביכול שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם, תדע, תתבונן, תראה איך את המציאות, ומתוך כך תבין מה עניינך, מה התפקיד שלך. רב נחם מלר מביא את הרעיון הזה, ונותן איזה דוגמה, למשל, והוא אומר, אדם קנה עבד. העבד לא כל כך שמח להיות עבד. אז צריך ליצור לו כל מיני מסגרות שלא יברח, שיעשה גם את כל המוטל עליו. ומגבינים אותו, ואם הוא לא עושה עובר על ההוראות שהוא מקבל, מענישים אותו. כדי שלא יעבור על ההוראות, כדי שלא יעשה בניגוד לרצונו של האדון, ושלא גם ימלט ויברח, אז אסור לו להתרחק יותר מדי. אסור לו להתחבר עם אנשים שונים. הוא צריך להיות תמיד תחת פיקוח, תחת השגחה, וצריכים גם שהוא יעשה את התפקידים המוטלים עליו. ואם לא, אנשים, הוא יקבל אנשים כדי להרתיע אותו, כדי שיעמוד בתפקידים שהוא מוטלים עליו. אבל מי שנולד עבד, ובכלל אין לו רצונות להיות לו עבד, האמא שלו גם כן הייתה שפחה. והוא חושב שזה ככה בן אדם. בן אדם זה עבד. לא עולה בדעתו לברוח. לא עולה בדעתו למרוד באדונו, לא לעשות את מה שאדון. זה התפקיד שלו, זה הייעוד שלו. עליו לא מטילים אנשים פה כך. אין צריך להטיל אנשים. אין צריך להטיל עליו מגבלות. מכיוון שהוא, אין חששות. הוא עושה את התפקידים המוטלים עליו, לא, ומסתם מה שאף פעם לא יעלה בדעתו איזה מחשבה של לברוח, לא צריכים להגביל אותו, לא להתרחק וכדומה, הוא רוצה את הקרבה. זה מה שאומר דוד, אני עבדך, בין עמתך, פיתחת למוסריי. מכיוון שאני עבדך, בין עמתך, אני עבד מושלם. עבד, נולדתי עבד של ריבונו של עולם. על כן פיתחת למוסריי. אין לי מוסר, אתה לא צריך, אין צורך בכל כך הרבה מוסרות. מכיוון שבין כל וכל, זה הטבע הפנימי שלי. הווה אומר, שכשיש עדיין צרות בעולם, וקשיים, והתמודדויות, ואדם מרגיש שדורשים ממנו וקשה לו, והוא מחפש את, כאילו בטבע הפנימי שלו מחפש את איך להשתחרר מכל העול, מכל החובות, מכל הקשיים שמוטלים עליו. הוא עוד לא נעשה בטבע שלו, לא נעשה עבד השם. ואז יש לו קשיים, צרות, איסורים, הוא זז קצת מההוראות, מוכרים להניש אותו, ונפגש עם כל מיני צרות. אבל עניינו של האדם הוא להיות בדביקות, בריבונו של עולם, דביקות כזאת עליונה, כזאת מושלמת, שלא צריכים להזהיר אותו. וזה אולי מה שאמרו חכמים שלעתיד לבוא, יתבטלו המצוות. כי לעתיד לבוא הדביקות בריבונו של עולם, היא תהיה מלאה כל כך, היא תהיה טבעית כל כך. החשק לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, הוא יהיה כל כך ממלא את הלב, שלא יצטרכו לצוות על זה. אין צורך לצוות. התבטלו המצוות לא במובן שלא צריכים בהפקרות, וכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי כל אחד ירצה לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. והמצוות יהפכו לטבע פנימי, במידה מסוימת כמו שהאבות היו, שהם קיימו את התורה מעצמם, מתוך תוכם. וזה עניינו של יעקב. והנה השם ניצב עליו. זה יעקב שריבונו של עולם תמיד הוא מרכבה לשכינה. והוא דבוק בריבונו של עולם דביקות מלאה. והוא כביכול מקיים את כל העולם כולו. וכמובן, כפי שאמרנו, אדם חייב, אנחנו מתבוננים באבות ורוצים להיות נוגעים. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אז היה מישהו שאמר, מה, לשאוף, להגיע, להיות כמו יעקב אבינו, להיות כמו אברהם, כמו יצחק, אבל שיהיה לפחות איזה מגע, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, איזה נגיעה במעשי אבותיי. אדם צריך לשאוף, אבל לשאוף, אפשר לשאוף להרבה יותר מנגיעה. אני רוצה להביא עוד מדרש אחד שמסביר גם כן את החלום הזה באופן נוסף. המדרש מובא גם בתנחומה כאן בפרשה וגם במדרש רבה בפרשת אמור. אמר רבי ברכיה בשם רבי מאיר, מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב, כלומר יעקב חולם חלום, שולם מוצב ארצה והנה ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מלמד שראה הקדוש ברוך הוא ליעקב, שרה של בבל עולה ויורד. של מדי עולה ויורד, של יוון עולה ויורד. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב אף אתה עלה. באותה שעה נתיירא יעקב. נתיירא יעקב אבינו. ואמר, תאמר כשם שיש לא ירידה, כשם שיש ירידה לאלו, כך לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לישראל, אל תירא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. על זה מביא המדרש את הפסוק, בכל זאת חטו עוד ולא האמין בכל נפלאותיו. זה יעקב אבינו, שלא האמין ולא עלה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו האמנת ועלית, לא היה לך ירידה עולמית. עכשיו שלא האמנת ולא עלית, יהיו בניך משובדים בארבע מלכויות. בעולם הזה במיסים, בארנוניות, בגולגולות וכו'. יכול לעולם? תלמוד לומר על תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים, מגליה, מאספמיה, מחברותיה, ושב יעקב מבבל, ושקעת ממדי ושענן מיוון, ואין מחריד מאדום וכו'. מה בעצם המדרש רוצה כאן ללמדנו? למה הוא מציג את התמונה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב עלה, ויעקב לא האמין ולא עלה? למה המדרש מציג, מאיפה לקוח הדבר הזה, ולמה, מה הכוונה שלו בהצגה הזאת של המשמעות של החלום? בעצם המדרש כאן רוצה ללמד אותנו. העובדה היא שישראל אחר כך במשך השנים גלו בארבע מלכויות. וזה לא, הם לא גולים בחינם. גולים מאיזה סיבה? מפני שהם לא היו כפי שצריך להיות. הם לא עלו כפי שהיה צריך לעלות. וכל דבר הוא מתחיל מהשורש. כביכול. יעקב אבינו, אולי זה כלל ישראל, אולי זה שורש של כלל ישראל, יעקב אבינו, ריבונו של עולם תובע מישראל, להאמין ולעלות. ויעקב לא מאמין, מכיוון שהוא לא, הוא חושב, מאין שאני באמת אהיה בסדר, לעלות על הסולם, מי שעולה על הסולם, ואחר כך יורד, הוא לא יורד, הוא נופל, הוא מתרסק. זה מה שקרה לכל האומות, לבבל וליוון, זה קרה, יקרה לרומי, כן? כולם עולים, הוא רואה כולם עולים ויורדים. אז הוא מפחד לעלות, חושש לעלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעלה. ולא האמין ולא עלה. כלומר, למה הוא לא האמין? לא האמין בכוחותיו. לא האמין שהוא יוכל לעמוד בכל המשימות המוטלות עליו. ולכן הוא לא עלה. מה ריבונו של עולם רצה? באמת, למה אדם יאמין בכוחותיו? למה יעקב יאמין שהוא יכול לעשות, שהוא יכול להיות בשלימות ושהוא לעולם לא ירד? איך יכול יעקב להבטיח את הדבר לעצמו, להיות בטוח שבאמת תמיד יהיה לו את הכוחות לעלות ולעלות 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 ואף פעם לא ליפול? והמדרש רוצה לענות לנו על השאלה הזאת. אם אתה חושב שאתה עולה בכוחות עצמך, אז באמת אתה מוגבל. אבל ריבונו של עולם קורא לך לעלות. אתה צריך להישען על הקדוש ברוך הוא. לא על הכוחות שלך, לא על היכולות שלך. אתה באמת אדם כשלעצמו, באמת יכול להיות שאין לו את היכולות והכוחות האלה לעלות תמיד ולעלות ולעולם לא ליפול. אבל תאמין בריבונו של עולם. אני קורא לך לעלות, הקדוש ברוך הוא קורא לאדם לעלות. וכשהוא קורא לאדם לעלות, הוא אומר לו, אני איתך בכל אשר תלך. אני מלווה אותך. תישען עליי, אל תסמוך על עצמך, אל תבטח בעצמך, לא בכוחותיך תוכל לעלות באמת, אבל בסייעתא דשמיא, בעזרת השם תוכל, וריבונו שם עוזר ומסייע. וכשאדם ניגש בגישה כזאת של אמונה, שהוא סומך על הקדוש ברוך הוא, אז יש לו כוחות גדולים, אולי אפילו בלתי מוגבלים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא כמובן יכולותו היא בלתי מוגבלת, וככל מה שאדם בוטח יותר בריבונו של עולם, אז עשיית הדשמיה היא גדלה והולכת. ביטחון בקדוש ברוך הוא יכול להיות כל כך גדול, ביטחו בהשם עדי עד כי ויהיה השם צור עולמים. מסביר המהר"ל שאם אתה בוטח בריבונו של עולם ביטחון מלא, אז הטבע משתנה. מציאות שלכאורה הייתה צריכה להיות שאי אפשר לצאת מצרה מסוימת, אבל אם אתה מגיע לביטחון כזה שהוא מלא בריבונו של עולם, הכל יכול להשתנות. למה? כי הקדוש ברוך הוא יצר את כל המציאות. את כל הטבע, את כל המחלות, את כל האיסורים, הכל זה עניינו של עולם. והוא, כי ביה השם צור עולמים, ביטחו בשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. הביטחון הוא מעלה את האדם מעל כל המזלות, מעל כל הטבע של המציאות, אל השפע האלוקי הבטוח. זהו, נראה שהמדרש מתכוון לומר. לא ביקורת, אלא הדרכה. לא ביקורת על יעקב אבינו, ולצייר את זה הדבר בציור כזה, אלא הדרכה, להסביר. היו ירידות, אמנם בעזרת השם, הכל כמובן אחר כך יהיה לטובה, ותהיה גאולה שלמה, ולא הירידה חס וחלילה עולמית, גם כשלא האמונה לא מושלמת, אבל בסופו של דבר, המגמה האלוקית היא תתמלא, וישראל יגאלו כמובן גאולה שלמה, אבל לצמצם את הנפילות, ולמנוע אותם בכלל, זה אפשרי על ידי אמונה. על ידי אמונה בריבונו של עולם. ועם האמונה, לעלות. אדם שואף לעלייה, עם אמונה גדולה בריבונו של עולם, אז הוא לא ייפול. אז הקדוש ברוך הוא קורא לו, עלה. ותאמין. ולא תהיה ירידה. כי ריבונו של עולם נמצא איתו בכל מקום. זה נראה כוונת המדרש. אני חוזר לענייננו. אנחנו, אשרינו שאנחנו יושבים כאן בבית אל, ועוסקים בעניינו של המקום. המקום הזה, המקום הנקרא בשם הזה. גם לבנות את המקום הזה היה צריך להשקיע הרבה מאמצים. אילו ידענו, הרבה אנשים היו אומרים, אילו ידענו לפני כן איזה מאמצים אנחנו נצטרך להשקיע ואיזה קשיים אנחנו נצטרך לעבור, אני מסופק אם היו הרבה אנשים שבאים בשלב הראשון. עכשיו הדברים נראים לגמרי אחרת. עכשיו אתה מסתכל למפרע, המציאות נגלת לגמרי אחרת, איזה יישוב פורח, אווירה מרוממת, אווירה של קדושה, של תורה, וחיים תוססים, וילדים גדלים, ומקום שכל המבקרים כאן מלאים התרשמות והתפעלות ושמחה. אבל ההתחלות היו קשות מאוד, והיו התמודדויות רבות. ולפעמים אדם היה שואל את עצמו, למה זה אנוכי? כולם אנחנו התקלים בכל כך הרבה קשיים. והיו תלבטויות איך אנחנו צריכים להתייחס, לפעול כדי לפתור את הקשיים הללו. ושעתו, כי לא זמן רב אחרי שאנחנו באנו למקום, אנחנו נסענו דרך... הכביש היה דרך רמלה. ומפעם היו תקופות שהתחילו לזרוק אבנים, לא יריות, אבל לזרוק אבנים, לשבר את השמשות של החלונות, ומצב, היו סיכונים. וכל יום רובם של אנשים נוסעים לרמה, נוסעים וחוזרים דרך רמלה. ובפעם, בהתחלה, שהתחילה הזריקות האבנים הללו, הייתה כאן אסיפת חברים לשאול, להתבונן מה לעשות. מה זה? למה הממשלה לא מונעת את זה? למה הצבא לא עוצר את זה? וזה פשוט לא היה מובן. איזה לחצים אנחנו יכולים להפעיל על הממשלה? אז היו אנשים אמרו, צריכים לבוא, להסביר כמה קשה, כמה זה בלתי אפשרי הדבר הזה, כמה זה אי אפשר להחזיק מעמד. אנחנו אמרנו, הסגנון הזה זה לא הסגנון שלנו. אנחנו לא נגיד שכאן קשה ומסוכן ואי אפשר להתקיים וכו' וכו', אפילו כדי לצמצם את הקשיים. אנחנו חושבים שאין מקום יותר טוב מפה, והכל כאן מצליח והכל לטובה, ומוכנים, מתמודדים, נורשים כמובן לשנות את הדבר הזה, אבל לא תחת ההגדרות שאחרת מי יודע מה יהיה תחת איומים, שאחרת לא נוכל להישאר, וזה לא המקום לא יגדל ולא יתפתח, להפך. אנחנו תמיד רואים בעין טובה, מאמינים שהכל לטובה, ושמחים במציאות הזאת, ויודעים שקשיים בארץ ישראל זה חלק מבניינה של ארץ ישראל. ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל נקנית ממש. וזה, אימצנו לעצמנו את הסגנון הזה, שאנחנו לא מדברים לא, באופן שלילי. אנחנו רק תמיד מצפים לטוב, ולא מתארים את הקשיים, לא מרבים להתעסק בהם, אלא לראות דווקא את הדברים הטובים, את הדברים החיוביים. וזה יצר אווירה מאוד טובה שמשיכה, שממש מההתחלה שהיישוב היה פה, אף פעם לא היו בתים ריקים. תמיד היה יותר ביקוש לבתים ממה שהיה פה. לפני כמה שנים, עוד פעם היו גלים של טרור, וגם כאן הייתה כאן אספה של אנשים, אז אנשים אמרו, באו ואמרו, לא יכולים לבוא לכאן אנשים כי המחירים פה יקרים. הדירות יקרות. מישהו רוצה להזכיר פה דירה, זה כמעט כמו ביו. זה יקר מאוד. ואיך יבואו אנשים? ולא שמו לב אותם אנשים שאמרו, למה זה יקר? אני לא רוצה להזכיר מקומות אחרים. יש מקומות אחרים שזה היה מאוד בזול. למה? כי היה שם עשרות דירות ריקות. אז באמת המחירי השכירות היו נמוכים מאוד. כי גם במחירים הנמוכים לא השיגו סוחרים. אבל פה המחירים היו גבוהים. למה? מבנה שכולם רוצים להיות כאן. מבנה שאהבו להיות כאן. ולמה? מפני שזה היה הסגנון. הסגנון שלנו שכאן, אנחנו מרגישים פה טוב. אנחנו שמחים. אנחנו יודעים להודות לריבונו של עולם בכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. זה מה שאומר יעקב אבינו. נתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא לא מבקש יותר. לחם לאכול ובגד ללבוש. מסתפק במועט ושמח. ומי שיודע להסתפק במועט ולשמח, אחר כך בונה משפחה נפלאה, כמשפחת יעקב. ובבריאות טובה, שמחנך את כל הילדים, לדעת לשמח ולהודות לריבונו של עולם, ולדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד טוב, וכל מה שהוא עושה הכל לטובה, וכל קושי צריך לקבל אותו באהבה, ולדעת שזה לכתחילה, ולהגיד על זה תודה, כי האיסורים הם ממרקים, כי האיסורים הם מבריאים, כי האיסורים הם מרוממים את האדם, הם לא מנמיכים אותו. אם אדם לא יודע להסתכל שריבונו שלם עושה אותם, הוא חושב שבאים אליו סתם, אז הוא נמצא בצרה גדולה מאוד. אבל אם אדם יודע שהקדוש ברוך הוא טוב, והוא מביא את האיסורים, אז זאת אומרת שהם טובים. הם כואבים, אבל הם טובים. זה ניתוח. זה כאב של ריפוי, כמו שהרופא לפעמים שם תרופה חריפה, אבל הוא מרפא. אז גם ריבונו שלם, הרופא חולי עמו ישראל, הוא מרפא את ישראל. והצרות הם לטובה. כשמסתכלים במבט כזה, זה מבט של אמונה. מבט של שמרומם את האדם מעלה. חייב אדם להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. טוב, נקווה בעזרת השם. אנחנו ציפינו, אגיד לכם את האמת, אנחנו ציפינו שכעבור קרוב ל-30 שנה תהיה פה עיר גדולה עוד יותר. אבל כנראה לא ידענו את הערך של המקום הזה. כי כל מקום, למשל בעיר העתיקה, כל דירה, זה צריך מסירות נפש. ירושלים בעצמה. פה המקום ככה, היה פה הרב, קפץ לכאן הר הבית איזו תקופה. גם כן זה נהיה מקום מיוחד, עם ערך מיוחד. אז על כל מגרש פה מאבקים, יש מקומות יותר רחוקים, הבעיה הזאת היא לא קיימת. בשפילה בכלל לא קיימת. וכנראה שיש, בכל מקום יש את הייחוד שלו, וככל שיש יותר קושי, סימן שיש לו יותר ערך, יותר מיוחדות, וצריך להשקיע בזה יותר ויותר. אז במעמד השטחי, כשמסתכלים, מצפים, כמו שאמרתי, להרבה, שאנחנו רואים שאנחנו נתקלים בצורך במאמצים יותר גדולים על כל מגרש ועל כל חלקת אדמה, זה רק מראה לנו את הגודל של המקום ואת הייחודיות ואת הערך המיוחד. אז אשרינו שזכינו לכך, ובעזרת השם נזכה לי יותר מזה. אנחנו תמיד אומרים, יש לנו כאן שכונה נוחרית בצד דרום, שהיא בעזרת השם אנחנו נאמץ אותה לשכונה הדרומית של בית אל, קוראים לזה רמלה בינתיים, אבל בפעם הבאה בזאת יקרה נתחלק עם פסגות חלק, זה יהיה בית אל דרום. כן, אין כל ספק שזה יהיה, במוקדם ובמאוחר זה יהיה, אבל בעזרת השם אנחנו מתפללים שזה יהיה ככל מה שיותר מוקדם. אז מה שיש לנו קשיים עכשיו בבניין, כי שם צריכים בונים לנו כנראה. אז זה יהיה בבת אחת אחר כך בהרחבה גדולה. שהשלה ראה שבנוכרים בונים בתים בארץ ישראל, הוא שמח, הוא אמר, זה עתיד לבוא לידי יהודים. הוא חשב שאז זה יהיה, אז אנחנו חושבים שעכשיו זה יהיה בעזרת השם. אז בעזרת השם אנחנו מכאן, מהמקום שריבונו של עולם, מהסביבה, שריבונו של עולם אמר ליעקב, פרצה ימה וקדמה צפונה ונגבה, אנחנו ממשיכים את הברכה הזאת ושנזכה לקיומה בימי במהרה בקרוב.